Rav Shiurim in Bava Kama, in Bava Basra, excuse me, on Daf Mem Gimel Min Aleph, there's a sugya there called Nogeya B'Edus. And the Gemara has a discussion there about the following situation. He was Mocher, Reuven sold a field to Shimon, Shalobach Rais, which means that if Shimon buying the field has the field confiscated from him because of the Mocher's outstanding debts, Shimon has no recourse to go back to Reuven and demand his money back, which he paid for the field. Now, the question is the following. Since the Mocher, in this case, is not responsible, because there was no achrayus in the sale, l'chora, let's say there's a dinu dvarim between the malva and the lova, in which case, if the malva wins, he's going to be collecting the field from the lokeach, because the field has a shibud on it. And now the Mocher wants to testify in that case between the Malva and the Lova. So the question is whether or not in such a case, since the Mocher doesn't stand to gain or lose anything, he's not an Ogea Be'edus. Why? Because he sold the field without achrayus, so that the Malva cannot come back to him. The Malva slash Lokeach cannot come back to him and say, I want my money back because the field was taken away. So Tosus says the following, that whether or not he's a Nogea Be'edus in a case of Mechir Shalob Achrayis depends upon the following halacha. Let's say the field is confiscated from the Lokeach because of the Shibut to that Malva. That Lokeach has no recourse, as we said before, to get his money back from the Mocher, but he has what's called Taromes. Are you familiar with that concept, Taromes? Taromes means that why did you sell me a field which you knew very well the Malva would come and confiscate the field from me, and I would suffer a loss. You took a bomb of money from me. Tosfos offers two answers, because the Gemara seems to assume that in this scenario the Mocher is kosherly in this, and he's not considered an Ogea B'Dovah, because again the Lokeach has no recourse to sue him to get his money back. So Tosfos says the Afalga, even though this Taromes Eino Nifsal Bishvil Kach Liedus, the fact that there will be taromes against the Mocher, a bitter complaint against the Mocher, on Erev Yom Kippur, the Mocher is going to have to ask for Mechila, that doesn't make the Mocher into Nogeya B'Edus. Whereas Tosus gives a second answer, and Tosus says, Hocha Mairi Afilu B'Makir Bo Delekabei Taromes. Tosus says that the case here is that it must be talking about a case where there is no Taromes. That's called Makirba. So you'll take a look at the Tosus there on Mem Gimel. So the Rav wants to know, why is it that Tosus in his first teretz is comfortable with the fact that the Lokeach has Taromes against the Mocher, and nevertheless the Mocher is not Pasul Yedus? He's not an Ogea B'Dovah. Whereas the second Teretz Tosus does somersaults in the air to circumvent Taromes and to interpret and be making the Gemara in a case where there is no Taromes, which is called B'Makirle. So based on everything we've been doing until now, you can already anticipate where we're going with this. How do we define Taromes? Taromes is a din not of Mammon, because in Hilchus Mammon he has no claim against him, he sold the field without achrayus, but it's a din of Isa Veheter, meaning it's a moral din. You know, you tripped me up, I had no clue, and you sold me this field. I was, shall we say, duped into it. In that case, Tosus vacillates back and forth in the two answers of Tosfos, how do we define a Nogeh Be'edus? The first Teretz of Tosfos says Nogeh Be'edus includes not just Mama, not just if he benefits from this Eidus in a monetary way and his bank account gets fatter, but even if there's a Taromes, even if there's a Din Isa V'Heter, that also comes under Nogeh Be'edus. Whereas Tosfos in the second Teretz holds that Nogeh Be'edus is only with regard to Dini Mamanus. בדרך כלל אנחנו מבינים שנוגע בעדות הכוונה היא אם על ידי העדות הזאת יש לי איזה רווח ממוני, אבל תוספות כאן יש לו דעה אחת שאפילו אם אין לו רווח ממוני אבל הוא ירוויח בכך שלא יהיה עליו תרומת. יש דין של תרומת, למשל מישהו שמחר שדה לחברו ואחר כך בא המלווה וגבה וטרף את השדה מהלוקח, אז כיוון שאם אין אחריות במחר, הלוקח אין לו מנוס, אין לו דרך לקבל חזרת את הכסף שלו, כי המחירה הייתה מחירה ולא אחריות, אבל מכל מקום יש עליו תרומת. תהיינו, למה לא... סליחה. שלא סגרתי את זה. אז יש עליו תרומת, דהיינו בערב יום הכיפורים הוא יכול לדרוש ממנו את הכסף, ואם הוא לא יחזיר לו את הכסף אז יש עליו תרומת בתור מצוות בין אדם לחברו, מה שאנחנו קוראים מוסר. אז מבחינה מוסרית יהיה לה לוקח תביעה נגד המוכר. זה נקרא בלשון השס תרומת. זה מוכר לך צבי? שמעת את המושג הזה תרומת?
זה
עזר. זה עזר, אמרתי צבי, סליחה.
כן.
אני רציתי להכשיר אותך. אז סתם. זהו, אתה שומע אותי?
כן.
אוקיי. אז יש שתי דעות בתוספות לגבי תרומת, אם זה פוסל אותו, כי הרי אם הוא רוצה, המוכר רוצה להעיד, בוא נניח, לטובת הלווה, כדי לפתור את הלווה מלשלם למלווה. אבל עכשיו הוא פותר את עצמו, מונע מעצמו את התרומת. למה זה? משום שאם המלווה יזכה בדין, ואין ללווה כסף, אז הוא יכול לקחת מהמוכר, מהלוקח, סליחה, הוא יכול לגבות את השדה. זה נקרא שיבוד. אז תוספות, יש להם שתי דעות, מה הגדר של פסול נוגע בעדות? האם פסול בעדות זה רק בנוגע לנגיעה ממונית, כי דיים שיש לו רווח ממוני, אבל אם אין לו שום הבדל, אין פה שום הבדל לגבי הממון שלו, אז אינו נפסל, לא נפסל מדין נוגע בעדות. או דילמה נוגע בעדות כולל אפילו במקום שיש פה איסור והתר. עוד דוגמה של ההבדל בין איסור לבין מוסר, איסור ומוסר ומצוות בין אדם לחברו מצד אחד וממון מאידך גיסא, בנוגע לסוגיה של גרומה בנזיקין. אז הגמרא קובעת בבבא קמא דף נ"ו שאם אתה גורם הזק והפסד לחברך לא בצורה ישירה אלא בגרומה, אז הוא פטור בדיני אדם אבל הוא חייב בדין שמיים. אז שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק מה ההבדל, בדיני ממונות אין לו תביעה כנגדו, כי התורה חייבה את המזק רק במזק באופן ישיר, אבל בנוגע לבין אדם לחברו, כשהוא גורם לו הזק והפסד, גם זה נכלל בעבירת מזק. V'lachen b'din shamayim hu chayav avur averat mazik. Okay. Achshav rabotai, yesh li mashu b'torah tzraim, aber lefneichem mebchina בוא נגיד רגשית, יש לי קשר לתורה הזאת של רב נפתולי טרופ. שמעת מה רב נפתולי? לא? היה אחד מגדולי ליטא, היה ראש ישיבה ברדן, בישיבה של החפץ חיים. וזה המאמר הראשון שלו על מסכת כתובות. לא יודע אם קיבלתם העתק. אוקיי, אולי זה יכול להסתכל יחד, ומיץ' אולי תוכל להסתכל פה. כי המאמר הזה הוא כל כך חביב בעיניי, כדוגמה קלאסית של דין איסור ודין ממון וכל הדרך הזאת שהייתי רוצה לעבור על המאמר הזה איתכם יחד בפנים. הגמרא אומרת במסכת כתובות בדף ווב שאם לאחר 12 חודש הארוס אינו מכניס את ארוסתו לחופה מנישואין, אז הוא חייב לעלות למזונות. אומרת הגמרא, אבל מה יהיה הדין אם הוא מצד עצמו, הארוס, מוכן לשאת אותה, אבל היא לא מוכנה? האם גם בחי גבנו, כיוון שהאשמה היא עליה ולא עליו, הוא גם חייב במזונות? הרי אני מוכן ומזומן לשאת אותה. אם את לא נכנסת לחופה, וזאת היא ההחלטה שלך, אז את גרמת לי שאני לא אוכל לשאת אותך, אז למה לחייב אותי במזונות? אומרת הגמרא, וכאן הגמרא מסתפקת, מה הדין אם האישה פרסה נידה בדיוק באותו יום, בסוף 12 חודש? האם נאמר שהיא אשמה? או שמה נאמר נסתפך שדהו שהוא אשם? כלומר, אנחנו לא יודעים אם להשים את האישה שהיא פרסה נידה, זה לא דבר שהיא החליטה, ולכן הוא לא יכול להרים אצבע ולומר אני מוכן אבל את דוחה את הנישואים, את מעכבת את הנישואים. או דילמה, יכול לומר שאני מצידי מוכן, נפקבין אם הוא חייב לעלות למזונות. שואל הרן, מה אכפת לי אם פרסה נידה? מה, אסור לה להיכנס לחופה כשהיא נידה? אומר הרן שמכאן יש ראיה לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם בפרק י' מהלכות אישות סובר שחופה היינו ייחוד, לעומת שאר הראשונים שסוברים שחופה היא להכניס את האישה לרשותו. והחופה עצמה, מה שיש לנו היום, קלוצאות, זה סמל של רשותו וביתו. אבל לדעת הרמב״ם, חופה היינו ייחוד, ואסור להתייחד עם לידה, לפני הנישואין כמובן, לאחר הנישואין מותר, אבל לפני הנישואין אסור. ולכן החופה הזאת, שלפי הרמב״ם פירושה הייחוד, הוא אינו ראוי לביאה. והרמב״ם סובר שחופה היינו ייחוד הראוי לביאה. כלומר, לא בא עליה, הוא כבר קונה אותה בנישואין על ידי ייחוד, אבל הייחוד צריך להיות ראוי לביאה. להפוקי נידה.
ואז
זה
נישואין?
אז יוצא כך, לפי הרמב״ם, כיוון שחופה היינו ייחוד, וייחוד חייב להיות ראוי לביאה, אז אם כן, בנידה שהיא ייחוד שאינו ראוי לביאה, אין כאן חופה, ולכן החופה אינה קונה. וזאת היא שיטת הרמב״ם. הלוך למעשה, לפי הרמב״ם, אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם, אבל לפי שיטת הרמב״ם, מה שנקרא היום חופת נידה, שזה די שכיח, זה לא מצב מי יודע מה פעם ב-20 שנה. אז החופה לפי הרמב״ם לא קונה לו. על זה יש לנו סדרה של ראיות נגד הרמב״ם, קושות על הרמב״ם. הרבה הרבה הוכחות שחופה היא להכניס את הארוסה לרשותו, בלי איחוד, אפילו בלי איחוד.
Ma'im ha'rayot l'kach? Hagmara b'mesechet Yevamot kovat sheyesh chupa lipsulot. Tahaynu, she'im adam asur laseit isha mesuyemet b'isur lav, lo b'isur karet, elo b'isur lav, as hi psula lo l'nisuin. Mikol makom, im hu nasa ota l'isha, ha'nisuin chalim, ki yesh chupa lipsulot. Od pam, l'chatchila v'vaday asur lasot et zeh, laseit isha shehi psula lo, אבל בדיעבד הנישואין חלים ויש לה דין של אשת איש ונחייב אותו לגרש אותה שואל הרן הרי לפי דעת הרמב"ם מה יחופה? ייחוד והייחוד חייב להיות ראוי לביאה הרי בפסולות הייחוד אינו ראוי לביאה אז מה הכוונה של הגמרא? יש חופה לפסולות זוהי קושה אחת קושה שנייה לכמן הגמרא אומרת שהאלמנה מן הנישואין ויש עדים שלא נסתרה אז אין לה אלא מונה מה הכוונה? ראובן נשא את לאה אבל הוא לא התייחד איתה אז מבחינה ביולוגית היא עדיין בתולה עכשיו ראובן מת ושמעון עושה אותה אז הגמרא אומרת שמאחר שהיא כבר הייתה נשואה לראובן אז לשמעון אין לה אלא כתובת מונה ולא 200 שואל הרן הרי כיוון שהוא מת לפני שהוא התייחד איתה אני מדבר על הבעל הראשון המקדש הראשון ראובן אז ממילא לפי שיטת הרמב״ם בלי ייחוד אין קניין חופה ואם אין קניין חופה אז היא לא הייתה נשואה אז זה בדיוק הדין של אדם שאירס אישה ואז הוא מת יש לה דין של בתולה לקבל 200 מכל מי שאיסה אותה
אבל לא מעניין אדם הוא לא
התייחד איתה?
לא,
התייחד אולי כן לא, יש עדים שלא נסתרה כלומר מדובר בחי גבנה המציאות היא כך שיש עדים שראובן לא התייחד עם זאת נתייחדה, בדיוק נסתרה זה המלשון סתר הם לא נכנסו ביחד למקום סתר ואין כאן ייחוד ואם אין כאן ייחוד היא לא נשואה היא לא נשואה ואם היא לא נשואה אז הרי היא ארוסה והאלמנה מן הארוסין בנישואים שניים מקבלת כתובת בתולה של 200 וכאן הגמרא אומרת שהיא מקבלת כתובת מונה לא, בתולה מן הנישואים מקבלת מונה למה אני לא יודע אולי אחרי שהיא הייתה כבר נשואה אז יש חזקה שהיא תיבעל או אולי יוצא לחינו יש מושג של חן אוקיי עכשיו יש גמרא מפורסמת בכתובות אף ממחת מוסר האב לשלוחי מוסר שלוחי האב לשלוחי הבעל מה מדובר פה? מדובר פה בקטנה ואביה יכולה לקבל את קידושיה וגם למסור אותה לחופה התורה זכתה את האב יש לו לאב יד לקדש את ביתו הקטנה עכשיו פה מדובר שהאב שלח את ביתו בשלוחים והמקדש הוא גם שלח שלוחים ועל ידי השלוחים השלוחי הבעל קידשו עבור הבעל את הקטנה הזאת בשלוחי האב אז כתוב כך מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל היא נשואה לכל דיניה וכך גם הרמב"ם עצמו פוסק בפרק ח"ב מלכות אישות אם מתה אשתו יורשה הוא יורש אותה שזה דין בנישואין לא בארסן אלא בנישואין וכן לעניין נדרים אין האב יכול להפר את נדריה כי אם הבעל לבד כך כתוב ברמב"ם נו אני לא מבין הרמב"ם סובר שחופה היינו ייחוד עכשיו מוסר האב לשלוחי הבעל, שלוחי האב לשלוחי הבעל, אין כאן ייחוד, כי הכל היה לפני, על ידי השלוחים. אז בואו נסכם את כל הקושיות שיש לנו. א', לפי הרמב"ם, מה פשט ביבמות, יש חופה לפסולות, אם זה לפסולות זה ייחוד שאין רואה לביר. שנית, איך ייתכן שיש לאלמנה הזאת דין של נשואה כאשר יש עדים שהיא לא נתייחדה איתו, ושלישית, למה במוסר האב לשלוח הבעל אז כתוב שהיא נשואה והבעל יורש אותה והוא מפר נדריה? הרי אין כאן ייחוד. אז בדף בעמוד השני פה הוא רוצה להגיד חידוש עוצ, ממש מהפכה כזאת שאני כל כך נהנה ממנה, והוא משנה את כל ההבנה שלנו בשיטת הרם. הוא כותב ככה, מה זה נישואין? נישואין יש לה שתי בחינות, יש לה דין ממון או רשות ויש לה דין איסור. למה? הרי הרמב"ם פותח הלכות אישות פרק י' ואומר הרוסה אסורה לארוס, כלומר האירוסין עצמם אינם מתירים דברים שבינו לבינה, זה דווקא לאחר הנישואין. זה א', ב', המשנה במסכת כתובות בפרק רביעי קובעת שעד שאין נישואין אז הבעל לא יורש אותה, הבעל לא מפר את נדריה, לא אוכל את פירותיה, אין לו מעשה ידיה וכו', אין לו חייב במזונות וכו' וכו'. אומר רב נפתולי שיש פה שני דינים שונים ושניהם כלולים במושג אחד שנקרא נישואין, אבל עלינו לפצל את המושג הזה לשתיים. יש צד של איסור והיתר לגבי נישואין, כי הרוסה אסורה לבעלה ואני צריך להתיר את האיסור הזה, להתיר את האיסור הזה אני צריך להכניס אותה לנישואין, לחופה. אבל מצד שני יש גם דין של רשות הבעל, שכל זמן שהיא הרוסה הרי ברשות האב עד הנישואין, ואז היא נכנסת לרשות המקדש הבעל. זה דין שני. אומר רב נפתולי, שני הדינים הללו הם חלוקים אחד מן השני בעצם יסודם. אחד הוא דין של איסור והנישואין מתירים את האיסור הזה כאשר היא כבר נשואה, והדין השני הוא מה? הוא רשות ודיני ממון. אומר רב נפתולי שמה שנאמר ברמב"ם שאין חופה אלא על ידי ייחוד, כוונת הרמב״ם היא לצד של האיסר בדופן. דהיינו, כמו שדיברנו, כל זמן שהוא לא הכניס אותה לחופה היא אסורה עליו בתשמיש, ומה מתיר את האיסר הזה? חופה, אבל איזה חופה? סובר הרמב״ם, חופה של ייחוד. אבל הרמב״ם לא חולק על עצם היסוד שיש חופה בתור מעשה קניין כשהוא מכניס אותה לרשותו אפילו בלא ייחוד. אני לא יודע אם תפסתם את הנקודה, בואו נראה את זה בפנים. מה? ואז הבעל יורש אותה, הוא אוכל את פירותיה וחייב במזונותיה וכל הדינים שחלים על ידי חופה של כניסה לרשותו. מה שאמרו בפרק המדיר, דמנשואה אינו יכול לאסור תשמישו עליה, וכן היא אינה יכולה לאסור תשמישה עליו, על ברוסה אין הכן. עכשיו נבאר איזה קניין קונה בה לשאר דברים לעניין ירושה, ואיזה קניין קונה בה לדברים שבינו לבינה. והסברה כן היא, די לעניין נדרים, או למשל לרשת את אשתו, די יכול הבעל להפר משום שהתורה נתנה לו רשות וזכותים באישה, זאת אומרת הוא קונה אותה בקניינים של כניסה לרשותו והוא עומד במקום האב, על זה נחשב כאילו הוא קנה חפץ, וכיוון שהוא הכניס אותה לרשותו כאן הוא קונה אותה כמו קניין ממון בחפץ. והוא הדין כאן באישה. מה שאומר הרמב״ם, דחופה היינו ייחוד, הוא רק לעניין לדברים שבינו לבינה, לא קניין ממון, אלא קניין איסור. דהיינו, דהוסם בנוגע להתיר אותה לבעלה, צורך ייחוד בשביל הביאה. וזה כמעט מפורש בלשון הרמב״ם, וזה לשון הרמב״ם. כיוון שנכנסה לחופה, פרק י' הלכות אישוס, הרי זה מותר לבוא עליה בכל עת שירצה. נראה מלשון הרמב״ם שדובר שם מעניין דברים שבינו לבינה, דהיינו קניין איסור, כדי להתיר את האיסור. על זה אומר שאינה נקנית לו אלא בייחוד, ובזה יש לתרץ את כל הקושיות הנזכרות לאל, מדף יד א', מדף יד ב', מחופה לפסולות במסכת יבמות, דמרינן, הרי היא ברשות הבעל, וכן מכהן גדול. שכחתי עוד קושה, יש כאן עוד קושה לרמב״ם. הדין הוא שבכהן גדול, שהתורה אומרת שהוא חייב להיות נשוי לאישה, להכשיר אותו לעבודת כהן גדול לפני ולפנים ביום הכיפורים, אז מתקנים לו אישה אחרת. מתקנים לו אישה אחרת, ואם מתה אשתו עליו, אז קונסה ביום הכיפורים. ושם מדובר בלא ייחוד. בואו נראה בעמוד א', אני דילגתי על זה. הנה בסוף הקטע הראשון כתוב ככה, מתקנים לו אישה אחרת שמא תמות אשתו, ויש מחלוקת איך מקדש ועושה קידושי שנייה, אם במקדש ועושה תנאי קודם כדי שלא יהיה לה שני בתים, ושיטת הרמב״ם דאין אין מקדש אותה כלל קודם, אלא די מתה אשתו ביום הכיפורים, מקדש וקונסה ביום הכיפורים רצון, ויש להקשות, הלא הוא בעצמו פסק, דחופה היינו ייחוד, וצריך ייחוד הרוי לביר, וביום הכיפורים הרי עושה לשמש, ואם כן אין כאן ייחוד הרוי לביר. אז איך נפתור את הבעיה הזאת, שהוא יהיה נשוי לאשתו השנייה, כאשר ביום הכיפורים הוא קונס אותה, ואי אפשר לו להתייחד איתה, משום ש... הרי יש איסור ביר ביום הכיפורים, אז הייחוד הוא ייחוד שאין רואה לביר. אומר רב נפתולי, אין החינמי, הוא לא מתייחד איתה, וגם לפי הרמב״ם הוא קונס אותה וקונה אותה, אמנם לא לעניין היתר איסור הרוס על הבילו, כי לגבי דברי איסור וקניין איסור אני צריך ייחוד הרואה לביר, אבל כל פנים לעניין קניין ממון לקנות אותה לשאר דברים כמו ירושה וכו'. תוך חינמי מקרי ביתו, כתוב בתורה ביתו, כן, וכיפר על ביתו, לעניין יום הכיפורים, אבל אינו חינמי להוגע לדבר שבינו לבינה, אינו קונה אותה אלא בייחוד. אז אם כן יוצא שלפי רב נפתולי יש כאן שני קניינים שחלים בבת אחת בנישואין. יש כאן קניין איסור, להתיר את האיסור, ויש כאן קניין ממון, ושאר קניינים הוא משווה את זה לקניין בחפץ שהיא נכנסת לרשותו. הרמב״ם לא חולק על עצם היסוד, עצם ההבנה שלהכניס אותה לרשותו נחשבת לחופה, ודאי זה פשיטה מכל הסוגיות שראינו, ארבע סוגיות שונות, אלא הרמב״ם סובר כדי להתיר את האיסור הרוסו לבילה, לזה אני צריך ייחוד, ודווקא ייחוד הרוי לבי. אפלה ופלה, אני אומר לכם רבו ישראל, זה משנה כל מסכת כתובות. אני הייתי מחייב כל בחור ישיבה לקרוא את המאמר הזה בשעה שהוא ניגש למסכת כתובות, בתור הקדמה למסכת כתובות. אוקיי, עכשיו נחזור לתורת זרעים. אז פתחנו פה בדיני ממונות בחושי משפט, עברנו לאבן העזר, עכשיו אנחנו עוברים לזרועים. אז כאן בספר של רב אריה פמרנצ'יק, תלמידו של הרב מבריסק, הוא מביא את הגמרא בבא מציע לגבי עשיר שזוכה בפאה במתנת עניים עבור עני. אז יש בגמרא מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים. לדעת רבי אליעזר, יש כאן שני מיגויים, תרי מיגו. יש מיגו די בוי מפקיר לנחוסי, ומיגו די זוכי לנפשי, זוכי נמי לחבי. כלומר, העשיר יכול לזכות בפה עבור העני, על ידי הצירוף של שני המיגויים האלו. ורבנן סברי מיגו אחד אמרינון, אבל תרי מיגו לא אמרינון. אומר רש"י במסכת במציע, שמה שרבי אליעזר אומר שיש לו לעשיר יד לזכות בפה עבור העני, במה דברים אמורים באיניש די אלמא, אבל בבעל השדה עצמו הוא לא יכול לזכות עבור העני. ונשאלת השאלה, מדוע? מדוע רש"י מחלק בין אדם באלמא לבין בעל השדה? הרי באותה מידה שאתה מפעיל את המיגו לגבי אדם מאלמו, יש להפעיל את המיגו על ידי רבי אליעזר גם בבעל השדה. אז התורזרועים כאן בדיבור המסקל וראיסי מביא בשם הגרח רב חיים, שרב חיים היה אומר שיש שני דינים, יש דין של ממון ויש דין של איסור. לגבי עשיר שהוא לא בעל השדה, אין לו איסור מיוחד בזה שהוא זוכה בפאה, ואם כן העני אין לו יד לפאה. לא, אלא זה רק דין ממון, שהממון הזה הוא מיועד לעניים והוא גוזל את העניים. אז זה דין ממון שאין לו יד, אין לו זכות ממונית לגבי הפאה. מה שאין כן בנוגע לבעל השדה, אומר רב חיים, בנוסף לדין ממון ואיסור ממון שיש בדבר הזה, יש עוד איסור נוסף שהגמרא לומדת את זה מהפסוק לא תלקט, שהפסוק הזה הוא מופנה לבעל הבית, שאסור לו ללקוט את מתנות עניים מהשדה. אומר רב חיים, זה נחשב לאיסור ולא לממון. אז אם כן, בנוגע לאיניש די אלמא, יש רק עניין של גזלת ממון, דין ממון. מה שאין כי בנוגע לבעל השדה, בנוסף לדין ממון, יש כאן עוד דין איסור. אומר רב חיים, נפקא מינה תהיה לגבי מיגו. מיגו מועיל לגבי זכות ממון. למה? כי אני יכול לומר שיש לי שייכות לממון הזה, אני לא גוזל את זה ממך, כי הייתי יכול להפקיר את כל נכסי. מה שאין כי מנוגע לבעל השדה שיש פה איסור, התורה אמרה לא תלקט, זה איסור בפני עצמו, ולגבי איסורים ודאי לא מועיל מיגו. זה מה שכתוב פה בקטע הזה. עכשיו על פי זה רב חיים רוצה לתרץ את הירושלמי. הירושלמי אומר שאם שיבולת של לקט נתערבה בגדיש, אז יכול בעל השדה לזכות עבור העני, עליבד רבי אליעזר, מחלף סשיטה מה שנקרא. ולמה? הרי לפי רבי אליעזר רש"י טוען שבעל השדה לא יכול לזכות בזה. אומר רב חיים, כיוון שהשיבולת של הלכת נתערבה בגדיש, אז אני יכול להפעיל את הדין של מה רבו ישראל? של ביטול ברוב, והביטול עכשיו מפקיע את האיסור שבו בתור לא סלקת. מה נשאר ממון? לגבי הממון יש לי כלל לפי רבי אליעזר של מיגו דיבוי מפקיר לנכוס. התורס זרועים כאן מוסיף עוד שני חידושים. החידוש הראשון מתחיל פה בצד ימין, הנה. יש להם התיק של המאמר הזה? לא, אין לכם? אוקיי, אז תסתכלו פה בהנה, בצד ימין למטה. רש"י במציא פירש, דמי שליקט את הפיה באודם באלמא איירי שאינו בעל השדה, דהי בעל השדה לא אומר רבי אליעזר זוך לו, דלק למי ממיגו דזוכי לנפשי, אפילו מועני, עדיין מוזהר הוא על לא תלקט פיה משדה, כי נאמינו לא תלקט לי עוני, להזהיר עוני על שלו, דהיינו הוא בעל השדה. אז יוצא שבעל השדה שהוא עצמו עני, לא יכול לזכות בפיה. למה? משום שיש איסור מיוחד, שהתורה חידשה לא תלקט לעוני, להזהיר העוני על שלו. הקשה עולף הגוש,
הרי כיוון גם פי עודם יעלמה צריך אמון עולה מיגו דיבוי מאפקי נחוסים כן גם בבעל הבית יועיל מיגו כי הרי אם הוא יפקיר את כל נחסיו אז גם השדה הזאת בכלל אז הוא לא נחשב לבעל הסודה ויוכל לזכוס פה בעצמו ונראה כאן רוצה את הוזרועם לתרץ את שיטת רשי מהקושה הזאת אפילו בלי החידוש של רב חיים תוהו דהמוכר או המפקיר שדה ומותר ובלקת שקרו ופאה שבו היינו דווקא קודם שהפריש את הלקת שקרו ופאה אבל לאחר שכבר הפריש את הלקת שקרו ופאה תו לא מהני מדהים כר או יפקיר שדה דקיימן שהוא הפרישם והווי הוא הביילים עליהם מוזהרו עליו דלא תלקת וממילא לא יועיל כאן מיגו אז התורזרון מוסיף כאן נקודה מאוד חשובה הוא אומר נכון שהמיגו דיבוי מאפקי נחוסר לכאורה כמו שהראש טוען יכול להיות מתאים אפילו לבעל הבית אבל במה דברים אמורים לפני שהוא כבר הפריש את הלכת שקופר אבל לאחר הפרושה אז אם כן העניים כבר זכו בלכת שקופר והלכת הופך להיות מומן העניים ואם כן לגבי הלקט שקרופה עדיין יש עליו דין של בעל הסודה כי הוא חייב להשאיר את הלקט שקרופה לעניים ולאפשר להם להתיר להם להיכנס לשדה כדי ללקוט ולזכות בפה אז אם כן כיוון שעדיין יש לו דין של בעל הסדה לא יועיל משהו יפקיר את שדהו משום שכבר חל עליו האיסור לא תלקט ברגע שהוא הפריש את המעשר
הפריש את הפה אם באמת הוא מוכר את השדה אז ועדיין עניים לא זכו בפה אז עדיין אסור לו?
אסור לו, למה? משום שברגע באותו דקה שהוא הפריש את הפה אז כבר חל עליו שם פה אז כשכבר עליו שם פה עכשיו הממון שייך לעניים אז מה תאמר? הוא יכול להגיד מיגו דבוי מאפקי אני הייתי יכול להפקיר את נכסיי וגם השדה בכלל אז מילא אני גם עוני ואני גם לא בעל השדה לא משנה כי הלאו חל לגבי החפץ עוד פעם הליבה דה ההבנה הזאת שלא תלקת לגבי בעל השדה הוא כמו חפצה די סורה דומיה דנבלס וטרפרס ולכן כפי שראינו מועיל בו ביטול אם הוא מתערב בתוך תרובת אז אם כן מתי האיסור הזה חל בחפץ הזה אני יודע שהבהמה מתה בלי שחיטה אז באותו רגע היא נשאת נבלה באיזה רגע, באיזה דקה מה קובע שהתבואה הזאת היא אסורה על בעל הבית ברגע שהוא מפריש פאה הוא קורא עליו שם פאה הנה, הפאה הזאת היא פאה לעניים באותו רגע חל עליו דין שלא תלקת
והזכות לעניים זה באותו רגע גם כן
כן, אבל לא לעני מסוים מיוחד, אלא לכל שבט עניים
מה יהיה עם מישהו שהוא לא עני באותו זמן שהוא הפריש את הפאה ונהיה עני אחר כך
אז שם אין איסור, אלא מה יש דין ממון הממון הזה שייך לעניים אז אם כן הוא יכול להגיד אני רוצה לזכות בשביל אני למה? כי גם אני יכול להיות אני אז המיגו יועיל בדיני ממונות כדי לתת לו יד לזכייה מה שאין כי מנוגע לא תלקי שהוא דין איסור בחפצה עצמו שהפאה הופכת להיות חפצה ואיסור כלפי בעל השדה כאן אני אומר מה הוא יעשה הוא יפקיר את נכסה וגם שדה ובכלל זה לא יועיל כלום כי עדיין יש חפצה דיסורה כשחל חפצה דיסורה אין פה אפשרות להתיר את האיסור זה חידוש אחד אם כן הוא אומר ככה וכן מובאה להג'ה בירושל מסוף פרק אלף דעני המוכר פירות תבולים למעשר אני אין המוכר יכול לזכות במעשר שיפריש הלוקח כאילו למעשר עוני תובל וחל תבל בשביתו של המוכר נחשב כאילו הוא הפרישם והווי המעשר עוני שלא הוא מוזר ולא תלקת וגדול מזו מצינו בירושלמי בסוף פרק ב' דעים אחר העני שדהו לאחר סליחה לאחר שהתחיל לקצור אז פליגי בו המוגוי ואיקו מניורש שם וכיוון על ידי התחלת הקצירה כבר נתחייבה שדהו
ברשותו של המוכר נחשב הלקט שקופה כדידי ואסור לו לזכות בה אלא עדיין קשה על רשי מהוד הקשה עליו הרש מהמשנה בפרק ה' שיבולת של לקט שנתערבה בגדיש אז האישה מקובש אפילו לפי רבי אליעזר בעל השדה יכול לזכות בפר אילולי דברי רשי כאן בסוף היה אפשר לומר דכל הח דינו דלא תלקי בלי עוני להזיר העוני על שלו אינו אלא איסור בעלמו דחי ורחמונו ליתנו לעניר אבל לעניין זכות ממון עניים הרי הוא בא כשאר עניים דעלמו אז עכשיו התורה זרועים רוצה להסביר את שיטת הראשונים שחולקים על רש"י וסוברים שלפי רבי אליעזר גם בעל השדה עצמו יכול לזכות בפר עבור אני ונפעיל את שני המיגויים תרי מיגו אמרינו על אף שבעל השדה יש לו איסור שלא תלקי ליוני כפי שראינו ברב חיים אז מה סוברים הראשונים שחולקים על הרש"י לגבי הטענה הזאת של רש"י זאת אומרת להתחיל לקשן יקושה על רש"י עכשיו שתירצת את יקושה הטיבוץ הוא כל כך מסתבר ומתקבל לדעת שעלינו להפוך את הקושה הזאת לקושה לחולקים על רש"י זה מה שאתה רוצה לענות מה סוברים אותם ראשונים שאפילו בעל השדה עצמו יכול לזכות בפה הרי יש כאן איסור שלא תלקט אז הוא מחדש שמהו הגדר של האיסור לא תלקט? האיסור של לא תלקט אינו אלא איסור בעלמו דחי ורחמונו ליטלו נעניין הוא אומר ככה הרי מה יעדין אם אם בעל השדה זכה בפאה הוא לקט את הפאה אז אסור לו לעשות את זה אבל בדיעבד הוא עשה את האיסור הזה אז מה אנחנו עושים לו אז חי ורחמון ליתנו לעני אז הוא חייב להשיב את הפאה לעני נכון זה מסתבר מאוד
הוא גזלן
לעניין זכות ממון עניים הרי הוא בא כשאר עניים דעלמא ואם עבר וזכה בפאה שלו רומי רחמון עלי למס ולעניים התורה הטיל עליו חובה לתת את הפאה לעניים ולפי זה מסתבר גם בעל השדה מוציא זוכי לנפשי ומיגוד זוכי לנפשי זוכי דמי לחברי כלומר אומר תורה זרועים שהתורה חייבה את הבעל לתת פיצוי אם אפשר לומר לעניים אם הוא עצמו לקט את הפה הוא עבר על איסור אבל האיסור הזה אינו מונע ממנו לזכות בפה ואיך הוא יכול לזכות בפה זוהי שיטת רבי אליעזר על ליבא דשא הראשונים לא לפי רש"י שמיגו דיבוי מפקה לנחוסי והבי לעוני לכן הוא גם עצמו יכול לזכות בפה אם הוא זוכה בפה הוא עובר על איסו שלא תלקה נכון הוא עבר על איסו לא תלקה אבל עדיין הוא זכה בפה למה? כי לגבי הדין של זכיר בפה מה קובע? הדין ממוני לגבי הדין הממוני הרי איבוי מפקה לנחוסי יש לו יד בפה בתור יד בדיני ממונו אלא מה? יש כאן איסור שלא תלקט טוב, אז הוא עבר על איסור לא תלקט אבל זה לא מונע ממנו לזכות בפאה ואז הוא צריך לפצות את העניים
אז זה קשה לי
כן
ואז אני יכול להגיד את זה על כל דבר אני גנב מישהו גנב חפץ אוקיי? אז החפץ הוא אצלו אז יש לו, הוא צריך להחזיר אותו, זה ברור
כן,
אבל
עד
הוא לא מחזיר אותו הוא יכול, אז יש לו אז יש בעיה איתו, כן? הוא צריך להגיד, מה כפל, כל מיני דברים כאלה יכולים להיות.
כן.
אבל בינתיים, זה שלו.
אבל זה בשאלה של יסוד, איך הוא יכול?
הוא גזלן
ושלקח את הפאה. לא, רק רגע, לפני, קודם כל, לפני שנגיע לפאה. אנחנו מבינים שגזלן הוא גזלן, דהיינו, החפץ הזה שהוא גזל אותו הוא שייך לפלוני, לנגזל. הוא הבעל.
ומה בפאה?
אומר את הרזרום, הרי בפאה דלא כגזלה, יש לו יד לזכות בפאה. למה? כי מיגו מעניק לו יד לזכות בפאה. על ידי זה שהוא היה יכול, יש לו בפוטנציאל, אני לא אומר שהוא בפועל הוא הפקיר את נכסיו, הוא לא מוכן להפקיר את נכסיו.
איך אתה אומר באנגלית?
Makes no sense. Makes no sense, כן, אוקיי. אבל המיגו פועל כדי להעניק לו יד, וכאן הראשונים סוברים שהמיגו פועל להעניק לו יד אפילו לבעל השדה עצמו. דהיינו בהלכות ממונות, בדיני ממונות, יש לו יד בפאה הזאת, אז גם הוא יכול לזכות בפאה.
בשונה
מגזלן בעוגניו או משהו. כן, ואולי מה שנכנס לתמונה בהקשר הזה הוא גם העובדה שהפאה לא שייכת לעני מסוים. אי אפשר להצביע על פלוני אלמוני, הוא עוד לא זכה בפאה. אלא מה? הפאה שייכת לממון עניים, ועל ידי מיגו גם העשיר יכול להיות עני, וגם בעל השדה יכול להיות עני. אלא מה? הוא עובר על איסור לא תלקת. אז התורה מחייבת אותו. אז יש פה מצב מאוד מאוד פרדוקסלי, כי מצד אחד הרי התורה אומרת שאסור ללקוט, אבל מצד שני התורה אומרת שאם הוא עבר ולקט הרי הוא זכה לעצמו, כי יש לו יד על ידי המיגו. אז מה הדין? הדין הוא שהוא יפצה את העניים, ישלם להם דמים, אבל לגבי הפאה עצמה הוא יכול לזכות בפאה. זה החידוש של התורה צריכה. אוקיי, עכשיו יש לכם ספר שנקרא אמרי משה, סימן למד א', אוקיי, יש פה סימן למד א', סימן למד ז', של משה סוקולובסקי. אז פה בסימן למד א', סעיף ח', עוד ח', הוא מביא כאן קושה על הרמב. יש בסוגיה באלו מציאות מה שנקרא זוטו של ים, והגמרא אומרת שיש מחלוקת בין אביי ורוב אביי שלו מדעת, אבל בזוטו של ים גם אביי מודה לרוב שיכול לזכות. מי שיקפוץ לתוך היום אסור לדבר על הכנרת, כי זה כל כך מסוכן בזמנים האחרונים, הם ממש מדהים. אני לא יודע מה עושים שם ומה אפשר לעשות שם. על כל פנים, הרמב״ם כשהוא מביא להלכה את הדין של זוטו של ים בפרק י"א מלכות גזילה, הוא כותב שהטעם בזוטו של ים שיכול המוצא לזכות הרי הוא שלו, משום שהבעלים מתייאשים בוודאי. יוצא כך לפי הרמב״ם, שבכל המקרים שאני מוצא אבידה אני צריך להסתפק האם הבעלים התייאשו או לא התייאשו.
צריך לבדוק.
למה? כי זוטו של ים כל אדם מתייאש. זה אני לא יודע מה זה זוטו. זוטו הכוונה היא, אני חושב, במקום העמוק ביותר בתוך הים, זוטו של ים.
אבל יש עדיין ספק אם הבעלים יודעים שזה נפל לתוך זוטו של ים.
בדיוק. אז מקשים כולם, הרי נחלת דוד, תלמיד של גאון מווילנה, נחלת דוד, תום על זה, מסוגי די יש לו מידת, אמרינון, בזוטו של ים, כול ים לא פליגי, דמותר. ומבואר, דלא שייך בזה מחלוקת הבאי ורובו. וגם, אילו הגיע ליד המוצא לפני יאוש, כי אולי הבעלים, כמו שיחיאל הזכיר, לא יודעים אפילו שזה נפל ממנו, שריה, גם הבאי יודע שזה מותר. והרמב״ם, הרי הוא פוסק, כמו כל הראשונים, הגמרא עצמה פוסק כמו הבאי, יש לו מידת לא אביש. אז אם כן, קשה. לפי הרמב״ם, אם צריך יאוש, אנחנו מעמידים שיש כאן יאוש, אבל לא מידת, הוא לא יודע בכלל שזה נפל ממנו. ונראה לעניות דעתי שיש לי ישב דספיר לי לרמב״ם דנהי דזותו של ים נתמעט מקרא דאשר תובד ממנו ומצאתה יצתה זו שעבודה ממנו מכל אדם אבל מזה לא ידעינן רק שנתמעט מדיני השבת עבדה דאין עליו חובת מצווה ואיסו שלא תוכל להתעלם אין עליו מצוות השבה ואינו הופך להיות שומר עבדה. טוב, אולי בהמשך נדבר על הנושא הזה של שומע עבידה. אבל עדיין לא ידעינו שיופקע זכות הביילים לגמרי מזה שיהיה יכול להחזיקו לעצמו, דיינו לזכות בו, בתור ממון. דנהיד אינו מחויב לקחת את החפץ ולהשיבו לבעלים, אבל עדיין יש לומר דהם של הבעלים, דיינו יש לבעלים עדיין בעלות על החפץ ולא יוכל לזכות בו לעצמו דלא נפקע זכות ביילים. ועל זה צריך אמרנו לטיימי של הרמם שהביילים ודאי מתיישב ועל כן יכול לזכות לעצמו והודי צריכים לטיין את עבודה ממנו מכל עוד אמרנו משום ומשום זה מותר גם כשיבוא ליד המוצא קודם שידעו הבעלים ולא אביקיה שלא מידעת. רק שני אחד, משום גם משום זה מותרת גם כשבא ליד המוצא קודם שידעו הבעלים ולא הבי יש. חשבתי שהבנתי את זה, אבל עכשיו שאני חוזר על זה, לי זה יש לי אשר סביב הרם דנהיד, זוטו של ים, נתבעת מכאן, היינו לגבי הדין איסר, והמצווה של השבה. אז אם כן, אין עליו מצווה של השבה. אז אם כן, אבל עדיין לא ידעינון שיופקע זכות הבאים לגמרי מזה, שיכול להחזיקו לעצמו דנהי דיין מחויב לקחת ולהשיב עדיין יש לא מדהים של הבית לא יוכל לזכות פעם לעצמו תלו נפקע ביילוס של הבית
לא מוכן לבטר
כן ולכן מה עוד פעם למרות שהפסוק עצמו ממעט זוטו של ים שאין עליו מה אין עליו חיוב השוב אבל עדיין אינו יוכל לזכות ועל זה צריך אמרנו למעוטה לטיימי של הרמב״ם שהבעלים ודאי מתייאשים ועל כן יכול לזכות לעצמו עוד צריך עם טיימו דיעבודו ממנו ומכל עוד משום זה מותרת גם שבא ליד המוצא קודם שידעו הבעלים ולא אביקיהו שלא מידעת. אז עוד פעם אני הבנתי כאן הפסוק של מה של ומצאתה למעוטי זוטו של ים שיעבודה ממנו ומכל אדם הפסוק הזה בא להפקיע את המצווה של השוב הסבדו להתיר את האיסור של לא תוכל להתעלם ועדיין אומר הרמב״ם אני צריך עוד טעם כי איך הוא יכול לזכות בחפץ הזה שהוא מוצא בזוטו של ים הרי עדיין שם ביילים עליו יש לה מעבד יש לו זכות ובעלות על החפץ אומר הרמב״ם התשובה לשאלה הזאת היא יש אם על ידי יש הוא זוכה אז מה אם על ידי יש הוא זוכה אבל כיוון שהחפץ בא לידו לפני יש אז על ידי הבאי
יש לו מידס לא אבי יאוש, ואם כן, מי הטיל לו את האיסור, לא תוכל להתעלם את המצווה של השב תשיבים. על זה יש פסוק, ומצוסו למעוטי זוטו של ים, ובזוטו של ים יש היתר על לגבי השומס הוידו בתור מצווה. אלא עכשיו, איך הוא יכול לזכות בזה? אז התשובה היא על ידי יש. תשאל אותי, הרי זה יש לא מדעת. ועלי ודאבי, הרי אם הוא לא יודע, אז איך הוא יוכל לזכות? התשובה לשאלה הזאת היא שהבי סובר יש לא מדעת, הוא משום מצוות השבת המידה. כלומר ביסורי יוסי ליודה החפץ הגיע לידו של המוצא לפני היש, ואם הוא הגיע לידו לפני היש, אז יש עליו חובת מצווה של השב תשיבם. לכן כיוון שהוא חייב להשיב את החפץ והתורה חיווה אותו על כך, אין יש מועיל כדי לאפשר לו לזכות בחפץ לשלו. מה שאין כן כאן בזוטו של ים, שהתורה התירה את האיסור של מה? של לא תוכל להתעלם, ופתרה אותו מהמצווה של השב תשיבם. אז כאן יאוש כן יועיל. ולמה אני צריך יאוש? הרי התורה התירה זוטו של ים, הפירוש הוא התורה התירה והפקיע את המצווה של השוב, אבל עדיין החפץ לא שלו, הוא של המיילים. אלא אם כן יש יאוש. אבל זה נשאלת השאלה, הרי זה יאוש שלא מדעת? התשובה היא, כיוון שהתורה התירה והפקיע את המצווה של השוב הסבדו לגבי זוטו של ים, אז במילא יאוש יועיל אפילו שלא מדעת. מה הכוונה אפילו שלא מדעת? דהיינו בשעה שיתוודא לו, שיהיה נודע לו, שהחפץ הלך ליבוד, הוא ודאי יתייאש, ככה כתוב ברמב"ם. אז ממילא על ידי הייאוש הזה הוא קונה, אי זה הגיע לידו לפני הייאוש, זה בים אם יש מצווה של השבת אבדה. וכיוון שהחפץ הגיע לידו לפני ייאוש, אז באיסור אותי ליודה, ואז אני לא יכול לקנות על ידי ייאוש. אבל כאן שהחפץ הגיע לידי ברשות ובהתר, ואין עליו חובה, אין עליי חובה כלל מצד השבת אבדה, אז ממילא בשעה שהבעלים יתייאשו, אז הוא יכול לזכות. שואל הרמב"ם, אולי הבעלים לא יודעים מזה? זה לא משנה. מתי ידעו הבעלים? אני לא יודע, אבל באיזשהו שלב ידעו הבעלים, אולי בעוד חודש, בעוד שנה, והם יתייאשו. איך אתה יודע שהם יתייאשו? כי זה זוטו של ים, ובוודאי הם יתייאשו.
איך יודעים שהתורה לא מחייב אותי בהשבת אבדה בזוטו של ים? איזה גזרת הכתוב?
כן, יש פסוק מיותר, בדיוק. כי כתוב הוא מצטה. מצטה הכוונה היא שהיא עבודה ממנו, והיא מצויה, ומצטה דהיינו, אתה מוצא אותה וכל אחד יכול למצוא אותה, אבל אם זה בזוטו של ים, שעבודה ממנו מכל אדם.
אבל הספר של כל הדיון פה זה נגד כל ההלכה. כלומר, אם אני כבר דן, אם אני צריך להחזיר לו את זה, או אם דן אם יש יאוש על החפץ שמצאתי בזוטו של ים, זאת אומרת שאפשר למצוא משהו בזוטו של ים, אם כן הפעם לא יתייאשו.
אבל האמת היא, יחיאל, לך תזרוק משהו באמצע, לא יודע, באמצע הים התיכון. מה בעצם הסיכויים שתמצא? זה אפילו אם תשלב ותזכור את כל איך אומרים אלו שטובלים,
אבל יש מצבים
דייברס, איך אומרים בעברית דייברס? זהו, דייברס
סוללים.
כן? זה נקרא צוללים, נכון?
לא נדע, היה עוד מקרה, המקרה הזה עם דקר, עם הצוללת דקר, שזה אנחנו, זה של מדינת ישראל, אוקיי? יש בעלים, וזה היה באמצע שם, הים התיכון. בסוף מצאנו את זה, אבל אם נניח היה מוצא את זה, אני יודע, הצי אמריקאי, או לא יודע מי, היו יכולים להגיד, רגע, זה שלנו, זה
זוטו של ים. כן.
אמרתי קודם ליחיאל, הטיטניק, מישהו מוצא את הטיטניק שם עם כל מה
זה. איפה הטיטניק? הם יודעים איפה.
לא יודעים, נו, אבל אם מישהו היה מוצא את זה.
הם לא יודעים?
הם מצאו את זה כבר.
כן,
מצאו, אבל לא. אבל לפני שהם מצאו את זה, מישהו אחר היה מוצא את זה.
אני חושב שאולי זה אחד מההלכות שניות, אפשר להגיד שזה בזמננו.
בדיוק, זה ישתנה.
Not for a coin.
לא, גם היום, מישהו יאבד מטבע באמצע הים, אז גם היום, אין
סיכוי.
לגבי ספינה, היום יש כל מיני דרכים אולי.
לסיכומו של דבר, זוטו של ים, כל כל העניין הזה ייאוש, לא, לא, לא אכפת לי. ברגע שיש מצב של זוטו של ים, אני יכול לקחת את זה.
בדיוק ההפך, אנחנו אומרים בדיוק פונקפקר.
לא, פונקפקר.
לא, פונקפקר, הוא אומר ככה. צריך יש, למה צריך יש? כי נכון, בזוטו של ים, מדובר במזוטו של ים. למה צריך יש? למה הרמה מכניס יש? כולם קופצים על הרמה. התשובה היא, משום שבלי יש, אמנם אתה יכול לקחת את זה, אבל זה לא שלך.
אבל זה זוטו של ים, אז אני...
זוטו של ים, רק מה...
סיום הנראה לי, כמו, זוטו של... אני הבנתי, אבל
שאני תקן... אז תשמע, תתפוס את הנקודה, הכל תלוי בנקודה הזאת. יש מצווה של השבת אבידה. האם בכל אבידה יש מצווה של השבת אבידה? אז אנחנו אינטואיטיבית היינו אומרים שוודאי שכן. בא תורה ואומרת, יש מציאות כזאת שאין בה חובה של והשבת אבידה, של השבת אבידה. מהי המציאות הזאת? מהי המציאות שפותרת אותי כשאני מוצא את הוועידה הזאת מהשובס הוועידו? זוטו של ים.
עוד יאוש לבעלים.
לא, 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 אתה לא, אתה לא שומע. נשכח נהיה. המטרה שלנו היא להכניס את יאוש לתמונה, אבל לפני שנזמין את יאוש להצטרף אלינו, הוא טוב, היאוש דופק על הדלת, אבל עוד לא הזמנו אותו. כרגע, בשלב הנוכחי אני שואל שאלה אחת טובה, והיא לא קשורה ליש. האם המציאות הזאת מחייבת אותי בהשבת המידה? האם התורה חייבה אותי ליטול ולקחת את החפץ ולחפש את בעליה?
בזוטו של ים?
אומרת הגמרא, בזוטו של ים? לא. אין עליי חובה של השבת המידה. נו, אם אין עליי חובה של השבת המידה, אז יש לי, למה אני צריך יש? על זה בא רב משה סוקולובסקי, בחידוש העצום הזה של רבי משה, והוא טוען ככה. נכון שאתה פטור מהשבת המידה, אבל זה עדיין לא שלך. למה זה לא שלך? כי זה שייך למישהו אחר. לא כתוב בתורה כלום על הבעלות של הבעלים הריגנליים, זה שאיבד את החפץ. התורה אומרת, ומצאת, אז אין עליך חיוב, כי זה לא מצוי אצל אדם. אין עליך חיוב ליטול ולהטביע ולחפש את הבעלים. אתה פטור מהמצווה הזאת. מה, הייתי אומר, זה דומה, למה דומה, דומה, לזוקן ואין לפי כבוד. יש כל מיני פטורים במצוות השבת המידה, מצבים שבהם אין חובה של השבת המידה. אבל עדיין החפץ שייך לבעלים. אומר הרמב"ם, לכן אני צריך להכניס עוד נקודה לתמונה, להזמין את היאוש פה לתוך החדר, כי לולא יאוש הוא לא יכול לזכות. נכון שאין עליו חובת מצווה, אבל זה עדיין שייך לפלוני אלמוני, מה הפקיע את בעלותו? מה, אם אני לוקח דבר ואני זורק אותו לים ואני אומר זה עדיין שלי, אז מה, זה לא שלי? אם יש יאוש, אז זה לא שלך. וכאן הרמב"ם קובע שבוודאי יש יאוש, כי אין לך סיכוי להבין את הדבר. אז עוד פעם, אני צריך שתי הלכות.
אם ודאי שיש יאוש, אז לא משנה לי מהבעלים. אם יש ודאי, אז המציאות, אנחנו מדברים על פרקטיקה. אני מצאתי בתוך הים את החפץ הזה, והבעלים אפילו לא ידע שהוא איבד את זה. אבל אנחנו אומרים ש...
אז אנחנו פוסקים כמו אביי. יש לו מידת לא אף יש. דהיינו, אם אתה לא יודע מזה שזה נפל ממך, אז היש לא מועיל. למה?
כי מישהו... גם זוטו של ים?
לא, לפני זוטו של ים, אני אומר. לכן אני אומר שצריך להגיע לפה לשתי נקודות. א', נקודה אחת, האם הוא... לענות על שם, האם הוא חייב? הוא, אני מתכוון, המוצא, האם הוא חייב להשיב את הוועידה? ושנית, האם הוא יכול לזכות בה, או במילים אחרות, האם הבעלות של הבעלים נפקעה? אז יש לשאול שתי תשובות לשתי השאלות. לשאלה הראשונה אני אומר, לא, הוא לא חייב, למה? כי זוטו של ים זה מציאות מיוחד, והתורה פתרה אותו דומיה וזוקי ואין לפי כבוד. אבל עכשיו יש לי שאלה נוספת, אוקיי, אין לך חובה להשיב את הוועידה, אבל זה גם לא שלך. למה? כי זה של פלוני אלמוני. לא הופקעה בעלותו. איך אני מפקיע את בעלותו? הרי יש בדיני ממונות, יש כללים מסוימים. אני צריך להגיע לאיזשהו כוח כדי להפסיק את בעלותו של אדם. כל דיני ממונות, כל חושן משפט של השולחן ערוך של המחרה בבנוי על כללים כאלו. איזה כלל כאן יכול לפעול להפקיע את הבעלות שלו? מה, הוא הקנה את זה למישהו אחר? מה, הוא הפקיר את זה? ממש זה הפקר? מה?
מה יכול להועיל פה? איזה כוח ייכנס לתמונה פה להפקיע את בעלותו? אלא התשובה יש. נו, אבל הוא לא יודע מזה. זה אומר משה סלוויצ'יק, משה סוגלובסקי. אם הוא לא יודע מזה ומישהו מצא את העבידה והוא מחויב להשיב את העבידה, אז אומר הבעיה יש לו מידת לא אביה. דהיינו, מצא את העבידה לפני יאוש, אתה חייב להשיב אותה ולא יועיל כלום, תעמוד על הראש. יש מכאן ביז משיח צייד, זה לא יועיל כלום לפני זוטו של ים. אני רק עוד אני רק רוצה להסביר מהו החידוש של זוטו של ים. החידוש של זוטו של ים בנוי על שתי הנחות, ואם לא תקבל אחת משתי הנחות אתה עבוד בין הים, אתה בזוטו של ים. שתי הנחות: הנחה א', אתה המוצא פטור מהשבת המידע, ואז אני יכול להגיע לייאוש. תשאלתי, אבל הוא מצא את החפץ לפני שנודע לי וממילא לפני שהתייאשתי? התשובה היא, האם הוא מצא את החפץ והיה עליו חיוב של השבה, או שהוא מצא את החפץ ולא היה מחויב בהשבה? רק שאינני יודע לפי רב משה סוקולובסקי מה היה הדין באמת בזוקן ואין לפי כבודו. לא, שם בזוקן ואין לפי כבודו הוא חייב במצווה של השבת הבית מצער הגף, אלא התורה פתחה אותו. זה כמו, אני אתן לכם דוגמה, כמו אישה במצוות עשה של זמן גרום. האישה יכולה להיות חייבת, אלא התורה פתחה אותה. אם היא רוצה לקיים, אז מצווה קיומית, ולפי רבי נתן היא מברכת אפילו. אז הקן שאינו לפי כבודו אינו מופקע מהמצווה של השבת הבידה. ואם כן, החפץ מצד עצמו בתור מציאה ניתן למצווה של השבת הבידה, ולכן לא מועיל יש ולא מידת, ככה אנחנו פוסקים כמו הבאי. מה שאין כן בנוגע לזוטו של ים, בזוטו של ים התורה הפקיעה את החפץ הזה מדיני השבה, מחובת המצווה, מאיסור שלא תוכל להתעלם. ממילא כשאתה מגביה אתה לא מחויב להחזיר, אלא מה? זה עדיין לא שלך. אתה רוצה למשל ליטול את הלולה וזה לקחתם לכם יום הראשון, זה לא שלך, יש בעלים. אז בדיני חושי משפט, מה, איזה כוח, איזה מקור יש לנו להפקיע את הבעלות של פלוני? התשובה היא יאוש, ולכן הרמם צריך יאוש. תשאלתי את השאלה שיחיל שאל ונחלס דוד וכולם שואלים, הרי יש לו מידת לא אבי יש. אז בשעה שמצאתי בזוטו שלם הוא לא ידע שזה נפל ממנו. התשובה היא, כשיש מצווה של השבת המידה, אז אני אומר יש לו מידת לא אבי יש. אבל כשאין מצווה של השבת המידה, יש לו מידת אבי יש. דהיינו, שלמרות שהוא הגביע את החפץ לפני שהבעלים ידעו, ממילא לפני שהם התייאשו, בסופו של דבר יוודא להם, והם אין החינם הם מתייאשים, וכאן הרב אומר בזוטו של ודאי שיתייאשו, ממילא גם זכית בחפץ הזה. אבל עוד פעם אני צריך את שתי הנחות הללו. קודם כל, לפתור אותו ממצוות השבה, ושנית, להפעיל את הדין של יש, כדי שעל פי דיני מומנות הוא יכול לזכות ולקנות את האחים. אז אוקיי רבותיי, נעמוד פה, כי אני רואה שזה כבר הגיע הזמן לארוחת עשר. יצטרך, אני חושב, לחלק משהו, אני לא יודע, אולי תפוזים או תפוחים, משהו. תפוחים, אני מתכוון תפוחי עץ. בורי פי עץ.
לא תפוחי אדמה.
לא תפוחי אדמה. בורש. כן, מחר בעזרת השם בשעה 10. זה טוב לך מיץ' או בכלל זה לא נוגע בין 9 ל-10? כלומר, אני רק שואל שאלה כזאת.
הדוחים ל-10
מתוך 9? בוא נניח, סם, בשביל סם זה יותר קל להגיע ב-10. גם אני מצידי יכול להסכים ל-10, כי אין לי, לא, זה לא נוגע לימי ראשון ושלישי, כי בימי ראשון ושלישי יש לי שיעור בחומש, אז אני לא יכול להתחיל את השיעור הזה ב-10. אבל מחר, שזה יום רביעי ואין לי שיעור בחומש, אני יכול להתחיל מצידי ב-10. אבל השאלה, אם יש פה מישהו שלא יכול להגיע ב-10 ויכול להגיע ב-9, סם בדיעבד יכול להגיע ב-9 בקושי,
יהיו כמה רציחות בדרך, אבל כמה הרוגים בדרך, אבל לא. אתה יכול בעשר? בתשע אתה יכול? אז בואו נעשה את זה בתשע, נשאיר את זה בתשע. לא, סם אומר שלכתחילה הוא מעדיף עשר, אבל זה לא מעקב בדיעבד. אם בשבילך זה מעקב, ואין לנו לא את ג'ול ולא את אלן ולא את דניאל, אז כולם נסעו, יש לנו שלושה שנסעו, ומה דניאל נוסע בעצם מחר, אבל הוא כבר זהו, ואלן נסע כבר, ג'ול נסע. אתה מכיר את ג'ול, הרופא עיניים? אם היית רואה אותו, בטח היית מכיר אותו, כי הוא יצא בחתימת זקן. אז תשע מחר, בעזרת השם. יא?
אז מחר... Oh,
tomorrow's the
day
of the monkey? I have a class at 10:30. Is that Thursday you also? The Thursday you... Like...
Yeah, well,
Thursday. Thursday
don't come?
Oh, you don't come?
No.
No.
Oh,
I...
Well,
on Chamishi, you'll meet at 10. You'll meet at 10. Is that true? Okay, I'll come.
Why I mentioned
it.
That's
what
you
do.